ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ראינו שהעם מתפזר, ראינו את הפסוק האחרון בפרק ח', שהעם מתפזר, לכו איש לעירו, זאת אומרת שמואל לא עושה בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עליו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, קבל את מה שהם אומרים ואת מה שהם רוצים, ויצא מלכנו ונלחם, וישמע שמואל, אבל הוא לא, הקדוש ברוך הוא אומר לו מה לעשות, שמע בקולם וימלכת להם מלך, אבל ויאמר שמואל לכו איש לעירו. זאת אומרת, הוא לא מבצע את העניין הזה בפועל, הוא עוד מעקר את זה, הוא עוד חושב על זה, והעם מתפזר, מסתבר שחלק מהם מאוד מאוחזר, שהם לא שותפים בתהליך בחירת המלך, כולם רוצים להיות שותפים בבחירות, והם לא שותפים לעניין הזה, וזו סיבה מאוד פשוטה. כל אחד דמיין לעצמו איך הוא ימליך את אחד האנשים למלך. זאת אומרת, הוא אמר, שמע, האחיין שלי הוא ממש. משהו כישרון לא נורמלי, יוציא 800 בפסיכומטרי, והוא מבין כל דבר, והוא יודע כל עניין, והוא יכול להיות מלך. הוא אומר, שמע, זה בחור כזה נחמד וכזה טוב, הוא יהיה, והוא אומר, בקיצר, כל אחד מי מתאים. וכאן הקדוש ברוך הוא מלמד אותם שהכל פועל הפוך. זאת אומרת, כל מי שאתה חושב שהוא מתאים הוא לא מתאים, ומי שאתה חושב שהוא לא מתאים הוא כן מתאים. וזה בהחלט תהליך בחירה מעניין. ואי איש, אנחנו בפרק ט', ואי איש מבין ימין. שימו לב לצורת הכתיבה, מבין ימין. יש לנו פה בנימין אחד שמבסוט שמזכירים את השם שלו. אז ואי איש אחד, ואי איש, סליחה, ואי איש מבין ימין, צורה מיוחדת של כתיבת השם. הרד"ק אומר, אל תתייחסו לזה, זה כאילו שכתוב בנימין. לא, פה... אין פה איזה... כן, כן, ודאי. אברבנאל יותר מתעכב על העניין הזה, והוא אומר שהשבט הזה שאנחנו קוראים לו בנימין, הוא התעלה בעין ממה שהוא היה בן עוני להיות בנימין. כאילו, אמו יולדת אותו, והרי היא מתה תוך כדי הלידה, ויקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין, אז יש פה כאילו את התהליך של ההתעלות של העניין הזה, ומספרים לנו שהאדם הזה משבט בנימין, הוא שמו קיש, בן אביאל, בן צרור, בן בכורת, בן אפיח, בן איש ימיני, גיבור חי. זאת אומרת שהוא אדם אחד רציני ומשמעותי, וחז"ל מסבירים מאיפה כל הייחוס הזה. תראו בדף המקורות שלפנינו, כי כתוב כאן שקיש, אביאל, בכורת, אפיח וכו' וכו'. מה בדיוק היה פה? אז כתוב בגמרא, כתוב במדרש, סליחה, ושם דרך, אלו שמדליקים נרות כדי להעיר בהם לרבים. שלחנו שליחים, חילקנו עוגות, אנחנו עשינו, נדמה לנו את כל מה שצריך. השארנו לכם גם. עדן, תעביר להם דפים.
מה זה?
יש פה אנשים, מאור יש לו קושיות. מה זה מעניין אותך מה שקשה לו? הכל בסדר? אחרי תכניס אותי מאור לבעיה, אני לא יכול להסתדר פה עם מה. שולם עליכם, פשוט למעלה יש התקנות של מזגנים ולחלוכים ועניינים. זה לא יאומן היום. ירדתי ליהודי שמטפל פה בפירוק של כל המתכות. אז הוא אומר לי, כבוד הרב, אתה לא מבין בכלל. הכי הרבה כסף עושים בחיים מזבל. כי זה יהודי שהוא, כל המומחיות שלו זה פירוק של חדרי מכונות, ומכירת מתכות ונחושת. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה יודע כמה עולה טון נחושת? 15,000. זה לא טון אולי. לא הבנתי בדיוק מה. נתן לי דרשה שלמה, הוריד אותי למטה. אני זוכר שהדוודים האלה הכניסו אותם לפני שבנו את הבניין. אי אפשר להכניס אותם לבניין. זה טכנולוגיות שלפני 50 שנה, 45 שנה, והיום זה כלום. מוציאים את הכל, מפנים את הכל, מים, ועד שהישיבה תחזור לניקיון ולסדר שלה, זה בטח ייקח חודש. מה שהם עושים, הם מוציאים מפה, הוא אמר לי שהם מוציאים פה למעלה מ-15 טון מתכת. למעלה מ-15 טון מתכת, והם עוד לא גמרו חצי. מהגג ומלמטה, ומנסרים את כל הדברים.
בסוף זה יהיה שווה.
כן, כן, לא, זה יהיה שווה, אבל אני אומר סתם, איזה עבודה זאת.
המתכת הם מוכרים לעצמם?
מה?
המתכת הם מוכרים לעצמם?
תלוי. הם מוכרים אותה, זה חלק מההתחשבנות שלהם עם הישיבה. הוא אמר משהו, הוא אמר, מה? כן, כבר לא צריך את כל המערכת הזאת, כל הסולר שעולה, ותנורים שמעבירים אותו, ומחממים אותו, וכל זה, כל זה הולך מפה, אבל זה, זה עושה פה בלגן נוראי של נחלוך וריחות והכל. ממש אנשים, הוא אמר לי, זה, הוא אומר לי, זה, הוא אומר לי, אני לא רוצה להגיד לך כמה כסף אני עושה את זה. אמרתי לו, אתה לא צריך להגיד לי, אני לא במס הכנסה, זה בסדר. אבל, קיצור, היהודי שמח בחלקו. אז ושם דרך, אלו שהם מדליקים נרות, מה זה ושם דרך? אלו שהם מדליקים נרות כדי להעיר לרבים. דאמר רבי שמעון בן לקיש, שאול לא זכה למלוכה אלא על ידי שהיה זקנו מדליק נרות לרבים. אמרו מבואות אפלות היו מביתו לבית המדרש, והיה מדליק נרות בהם כדי להעיר בהם לרבים. כתוב אחד אומר ונר הוליד את קיש, וכתוב אחד אומר קיש בן אביאל, הכיצד אביאל שמו, אלא על ידי שהיה מדליק נרות לרבים, זכה ונקרא שמו נר. זאת אומרת, אנחנו חיים היום, בוא נחשוב לרגע, יממה אחת שיש הפסקת חשמל בישיבה, בית משוגעים, בערבון מוגבל וכו'. אבל לא היה, מה היו עושים? אנשים היו מדליקים ופנסים ועניינים וכו'. אז היה לשאול איזה סבא אחד, שכל היחוס שלו היה שהוא היה קם מוקדם, והיה מדליק נרות לאנשים בדרך, היום הרבה פעמים אתה בא לאיזה חתונה, לאולם אירועים, אז כאילו שמים כל מיני, כאילו, גוזניקים כאלה, לא יודע כבר, גוזניקים זה שם צהלי, לא?
אלה עם האש.
אלה עם האש, כן, כן, ככה היינו עושים בשריון פעם, בשנים
ה... עדיין
עושים ככה. בסדר גמור. אז בקיצור, יש לו סבא, והסבא הזה מאיר את הדרכים, ועושים את כל העניינים הללו. עכשיו, למה כל כך העריכו בייחוס? תראו מה כתוב פה. הוא שמו קיש, בן אביאל, בן שרום, בן בכורה, בן אפיח, בן איש ומני גיבור חי, ולא היה בן, הוא שמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה, קודם כל רוצים להראות לנו בוחרים מלך בישראל, זה משפחה מיוחסת. מיוחסת לא מצד ממון וכבוד, אלא מיוחסת מצד מעשים טובים. אדם שמדליק נר לרבים בדרך בדרכים, אז הוא אחד שחושב על האחרים. הוא אחד, זה הרי מה התכונה הכי בסיסית של מנהיג? שיהיה אכפת לו מאנשים אחרים. בדרך כלל אדם אכפת לו מעצמו, משפחה אכפת לו מהמשפחה. פה אתה רוצה לפתח סוג של מנהיגות, מה זה מנהיג? שיהיה אכפת לו ממה שקורה, אחרת איך הוא מנהיג? במה הוא מנהיג אם לא אכפת לו מכל מה שמתרחש?
יש לי שאלה.
כן.
אני לא אומר שזה הנהגה תפילה, אבל רואים שגם יש מנהיג שאפילו מנהיג יותר טוב. אבל איך אם הוא עומדה שמנהיג אליו לא יכול לתוך אכפת לי, כי מתוך יכול לשלוט. ולכאורה, כביכול הוא פחות תמיד. הוא יותר אגרסיבי, הוא לא יודע מה נקרא. אני לא משנה נכון,
ברור לו
שאני
שהמנהיג יהיה יותר
כאילו
אכפת. ברור, מה זאת אומרת? מה זה אחד שרוצה לשלוט? כל ההנהגה בעם ישראל זה תהליך של בחירה, יש שלט מסוים, תכף נדבר על זה. מה זה? בסדר, אבל אתה רואה שהגמרא בבבא בתרא דנה על טיבו, על עניינו, אם הוא היה צדיק, אם הוא היה רשע, הוא הרג את כולם, הוא עשה דברים נוראים הורדוס. תסתכל, מספיק שתיסע להרודיון ותחשוב איך בנו אותו. בחום שהיה שם וכו' וכו'. תחשוב על הכותל, תחשוב על מערת המכפלה, כל מפעלי הבנייה של הורדוס הם אימתניים, אנחנו בהחלט לא יודעים מה היה שם ואיך היה שם וכו'.
ואני אומר, אבל
נקרא לי נשאל,
אני חושב שזה יותר מתאים לאדם מבחינת הבאת, לא יודע, אני קורא לזה העלאת התפוצות, כל מיני דוקים שובים לחוצה, זה המון מאוד חבל.
כן, אבל זה לא היה מלך מעודף, זה לא היה מלך מעודף, הוא הרג את כל החכמים, הוא עשה דברים לגמרי לגמרי לא פשוטים, לא, אנחנו לא יכולים להכריז עליו כעל אחד מלמדוו צדיקים. אז לא, אז לכן אני אומר, פה זה מעשה הפעם הראשונה, ראינו בשבוע שעבר, יש מצווה של התורה, הפעם הראשונה שיש איזה מימוש של העניין הזה, אבל אני הייתי בטוח שאתם תקפיצו את השולחן הזה ותשאלו אותי את השאלה הבסיסית, מה קשה לכם בכל העניין?
למה צריך לכתוב את האבא? לכתוב את ה... לא?
משהו יותר בסיסי. לא יסרו שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. מה הביאו לנו פה מלך מבנימין? יש לנו מסורת בעם ישראל, לא יסרו שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילה. מה הולך פה? יש לנו פה ייחוס מאוד מאוד גדול, ייחוס גדול של מלך ושל כל העניין הזה. אבל למה לא נבחר, ושימו לב מה השם שלו, שאול. הוא שאול למלוכה, הוא לא ראוי להיות מלך. שואלים אותו, משאילים אותו, לוקחים אותו לזמן כלשהו כדי שהוא יהיה מלך. והדבר...
מה זאת אומרת לא ראוי להיות מלך?
מה?
מה זאת אומרת לא ראוי להיות מלך?
יש הבטחה בעם ישראל שאדם משבט יהודה צריך להיות מלך. אם אתה לא... אני יכול להיות כהן? מייסה, אתה מכיר את המייסה ביהודי אחד שבא לגבאי והוא רצה לקנות את הלוויה ב$20,000? הוא רוצה לקנות, הוא בא לגבאי, הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה זה וזה וזה. טוב, אז הגבאי אמר, אבל רגע, מה נעשה ואיך נעשה? בסוף הוא אמר, אתה יודע מה, בסדר, בוא נסתדר. אז בסוף, אחרי שהוא נתן את כל הכסף, שואל אותו, תגיד לי, למה אתה כוח רוצה להיות לוי? הוא אמר, תשמע, סבא שלי היה לוי, אבא שלי היה לוי, גם אני רוצה להיות לוי. לא הבנת את הבדיחה, אני רואה.
היה שולה לוי.
אז אני מתכוון למה, אדם שהוא לא משבט יהודה, הוא לא יכול להיות מלך. מה, אתה ואני רוצים להיות מלך? זה נחמד מאוד, אבל לא יכולים להיות מלך. כי יש הבטחה שלא יסרו שבט מיהודה. אז מה בדיוק קרה פה? כן.
שאול לא
מחלב, באו ובחור. אוקיי, בסדר, תכף נראה, אתה צודק. אומר הרמב"ן, רבותיי, זה רמב"ן יסודי, תזכרו אותו היטב, היטב, היטב. פרשת ויחי. ואמר לו יסור שבט מיהודה לרמוז, כי ימלוך שבט אחר על ישראל. אבל מעט שיחל להיות ליהודה שבט מלכות ליסור ממנו אל שבט אחר. וזהו שנאמר כי השם אלוקי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם לא הוא לבנר. ועניין שאול, אז איך שאול היה אם באמת המלוכה ניתנה ליהודה? איך שאול שהגיע מבנימין, איך בכלל מינו אותו למלך זמני, לזמן קצר וכו' וכו'? כי בעבור שדבר שאלת המלכות בעת ההיא, אני אומר לכם סתם, אמרתי את זה גם בשבת בסעודה שלישית, אני אומר את זה רבותיי, רמב"ן על התורה זה רכוש לכל החיים. רכוש לכל החיים, שאלו פעם את הרב ליכטנשטיין, אם הרמב"ם לא היה מחבר את מורה הנבוכים, היינו יכולים לחיות? הוא אומר כן, אבל בלי רמב"ן על התורה לא היינו יכולים לחיות. ואני אומר, זה לא, זה שאלה עמוקה מאוד. אומר רמב"ן על התורה, כל היסודות של אמונת ישראל, מחשבת ישראל, הכל טמון ברמב"ן על התורה. תעשו לעצמכם חברות או גדולות שבת כאלה ענקיים וגדולים וארוכים, ויש ספרון של מיקודים, זאת אומרת, כמו מיקוד, הרמב"נים החשובים, אבל להכיר את הדברים האלה, הסוגיות הכי גדולות נמצאות ברמב"ן. אז הרמב"ן כאן אומר, כי בעבור שדבר שאלת המלכות בעת ההיא נתעב, שימו לב מה זה, פרק ח' בספר שמואל, זה נתעב אצל הקדוש ברוך הוא. מה אתם מבקשים מלך? יש לכם שמואל, יש לכם את כל העניינים כולם. לא רצה להמליך עליהם מלך מן השבט אשר לא המלכות, שלא יסור ממנו לעולמים, ונתן להם מלכות שעה, מלכות זמנית. ולזה רמה זה כתוב שאמר, אתן לך מלך באפי ויקח בעברתי, שנתנו לו שלא ברצונו, ולכן לקחו בעברתו. מה זה לקחו בעברתו? ניסה לבית שען, איפה שאול והבנים שלו נהרגו? בבית שען, בגלבוע. הוא בנה ונפסקה ממנו המלכות, והיה כל זה מפני שהיה שמואל, שופט ונביא, ולוחם מלחמותיהם על פי השם, מושיע אותם, ולא היה להם לשאול מלך בימיו, כמו שאמר להם, והשם אלוקיכם מלככם. והכתוב אמר, לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. ולפיכך לא נתן להם מלכות של קיימה. יש כאן מהלך אלוקי, לא לוקחים מלך מיהודה, כי המלכות הזאת עתידה להתבטל, כי לא ביקשו אותה כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא לא רוצה לעבור על הבטחתו. אז הוא נותן להם משהו זמני, כשהמשהו הזמני הזה יתוקן, ואז אנחנו בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, ניפגש עם דוד, ניפגש עם המלך עוד כמה פרקים, ומה שאמר הכתוב, סליחה, נשכלת לו, שמעת את מצוות השם, אשר ציווך כי אתה הכין השם את ממלכתך לישראל עד עולם, שואל הרמב"ן שאלה מופלאה ביותר, הרי עוד מעט, אני מקווה שזה יהיה סמוך לשבת זכור, נגיע לפרק של מה? של מלחמת עמלק. אז איך יכול להיות שבגלל ששאול לא הרג את כולם, לכן לוקחים ממנו את המלוכה? הרי אתה אמרת הרגע ששאול הוא מלך זמני, ואם הוא היה הורג את הגג, אז הוא היה מקבל את המלוכה? מה היה קורה? שאלה מופלאה ששואל הרמב"ן. אם שאול היה מתנהג כמו שצריך, אז זהו, אז המלוכה הייתה נשארת בשבט בנימין ולא הולכת ליהודה? איך זה יכול להיות? עונה הרמב"ן, שאם לא חטא, היה לזרעו מלכות בישראל לא על כולם. אז הייתה איזושהי חלוקה, הוא היה מלך על ישראל, הוא היה מלך על יהודה, וזה טעם על ישראל, אולי היה מולך על שבטי אמו, ועל בנימין ואפרים הוא מנשה. כי יהודה ואפרים, כי שני עממים נחשבים בישראל, בו יהיה מלך תחת יד מלך יהודה. זאת אומרת, סמך מפה, כאילו יש את המלך הגדול, ויש מי שעוזר ומסייע לו. בכל מקרה, זאת השאלה הבסיסית ביותר כשבאים ללמוד את הפרק הזה. מה הולך פה עם המלוכה לשאול, והרמב"ן, בדרכים המופלאות שלו, הוא שואל את השאלות, הוא משיב את התשובות, הוא עושה לנו סדר בהבנת כל פרשת המלוכה, בכל פרשת המלוכה בעם ישראל. אז אנחנו מדברים על יהודי משבט בנימין, שאנחנו רואים כבר את שמו, כל הייחוס שלו, כי מדובר פה על מלוכה, וממילא אי אפשר סתם להכניס, הביאני המלך חדריו, רוצים להכניס מישהו להיות מלך ישראל, אי אפשר סתם לקחת איזה אחד, אלא צריך לדעת בדיוק מה התכונות שלו ומה העניינים שלו. ומה שאנחנו נראה פה, שכל מה שהוא עושה זה אנטיתזה למלכות. כל מה שהוא עושה זה כאילו פעולות שלו לא כל כך מתאימות לכל העניין כולו. ובכל אופן, אנחנו מגיעים לסיטואציה הזאת, ותראו את פסוק ב', ולא היה בן, ואני שואל אתכם, האם מדובר על תכונות רוחניות או על תכונות גופניות? ולא היה בן ושמו שאול בחור וטוב, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. מה הכוונה? סתם הוא היה 2.30 מטר, הוא היה, מה זאת אומרת גבוה מכל העם? מה יש פה מסביב לעניין הזה? אז תראו, אני קורא בתרגום יהונתן, התרגום יהונתן באמת תופס את הדברים הללו וגם הרד"ק, שהכל מדבר על תיאור חיצוני. אני קורא בתרגום יהונתן, ולית גוברה מבני ישראל דשפיר מיני, מכתפי ולעילה רם מכל עמה. הוא בחור שנראה נחמד, הוא גבוה, וזהו, זה מה ש...
זה הקריטריון. זה הקריטריון.
זה לא
בחומש. לא נמצא.
לא, 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 לא מטף, תרגום יונתן, אני קורא פה מהעניין הזה. עכשיו, לעומת הדבר הזה, תראו מה שכתוב בספרי, במקור מספר 3, הספרי זה מדרש הלכה על חומשים במדבר ודברים, כיוצא ואתה אומר שיגיון לדוד אשר שאל השם על דברי חוש בן ימיני, וכי קושי היה, אלא מה קושי משונה באורו, אף שאול משונה במראב שנאמר משכמו ומעלה גבוה מכל העם. זאת אומרת שאנחנו מדברים על אדם שהחיצוניות שלו היא בולטת, היא מיוחדת, וזה מעורר קושי מסוים. האם אנחנו מחפשים מלך בעם ישראל, אנחנו מחפשים מישהו שהוא נראה נחמד? אנחנו לא מחפשים פה אנשים שמצטלמים יפה. אדם צריך להיות מלך של עם ישראל, להנהיג אותה מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית, מבחינה חינוכית. מלך, תחשבו על הסיטואציה הזאת. אנחנו מכירים את הדברים הללו גם מהיום. ובחזל באמת יש השלמות. קודם כל, המילה בחור היא לא המשמעות של המילה בחור היום. זה בכלל, בחור מנשון נבחר. יש פה איזשהו עניין מיוחד. זה דבר אחד. ויש גם הדגשה על מידות פנימיות. זאת אומרת, גם על ענווה, גם על חסד, גם על פרטים שמקרינים, ותראו, הגמרא ביומה, במקור מספר 5, היא, אני חושב, המקור המשמעותי ביותר בדבר הזה. בן שנה שאול במולכו, אמר אבונה, כבן שנה שלא טעם טעם חטא. זאת אומרת, בן שנה שאול במולכו, אפשר למלות מלך שיהיה בן שנה? אז אומרים, לא, רוצים להגיד לך, כמו שילד בן שנה לא טעם טעם חטא, כך גם היה שאול. שואלת הגמרא, מה תקיף לרב נחמן בר יצחק, ואם הכבן שנה שמלוכלך בטיטו וצועה, שום ילד בן שנה לא יכול לנקות את עצמו. אז מי אמר לך שהוא לא עשה את זה? אולי סתם אחד שהוא עם טיטולים, לצורך, לא היה אז טיטולים, אבל ברעיון ובעניין. אז אומרת הגמרא, אחביאו לי לרב נחמן סיוט הבחלמי. היה לו נידודי שאתה ככה מעיז לדבר על שאול, כשהוא מלוכלך בטיט וצועה, היה לו נידודי שינה כל הלילה, לא יכול לישון. אמר, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש. שאול בן קיש, אני מבקש מהסמיכה, שחשבתי עליך בצורה כזאת, עד אחז הסיוט הבחלמי. עדיין היה לו סיוט בלילה. אמר, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש, מלך ישראל. זאת אומרת, תבואו את כבודו, אתה ככה מזלזל במלך, ככה מדבר. סתם, היום זה תכונה שלנו, שכל כך צריך לעבוד עליה ולעקור אותה. הרבה פעמים, אני אומר, באישי ציבור, הם פשוט אנשים מסכנים. הם יושבים, הם עובדים, יושבים אנשים באיזה סעודת ליל שבת, את זה קוברים, את זה עורגים, את זה, זה, כאילו, אנשים לא מכירים את לא מכירים את הפרטים, לא יודעים בדיוק מה קורה. ועל זה נאמר בפסוק, כי באפם הרגו איש. זאת אומרת, באף שלך, באיזה נדנות, אז באים פה ויראו לו בחלום, אמרו לו, אתה ככה מדבר על, ככה אתה מדבר על שאול, אתה יודע מי זה שאול? שאול זה מלך ישראל. אמר רבי יהודה בר שמואל, אז אם ככה, מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? אם שאול הוא כזה אדם גדול, למה המלכות שלו לא נמשכה? מפני שלא היה בו שום דופי. הוא היה יותר מדי צדיק. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהור צדק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אנחנו מצטיינים בזה מאוד מאוד בדור שלנו, מאוד, בעידור גדול, כן מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן, קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו. זאת אומרת, כל אחד בא עם כמה תיקים מהפרקליטות, מהעניין, תלויה לו, למה צריך את זה? למה זה כל כך חשוב? שאם תזוח דעתו עליו, אם הוא ירגיש שהוא יותר מדי יושב בשלטון, אומרים לו, חזור לאחוריך. תסתכל אחורה, יש לו קופה של שרצים, שב בשקט. אמר רבי יהודה אמר, מפני מה נהנה שאול? מפני שמחל על כבודו, שנאמר ובנבליאל אמרו מה יושיענו זה ויבזו, ולא הביאו לו מנחה ואי כמחריש. גבלת, אתה מלך. אם אתה מלך, אתה לא יכול שאנשים יעשו ממך צחוק. ואי כמחריש? אז ממילא אתה לא מתאים למנוחה. אחת, להבין, אנחנו לא עוסקים עכשיו, זה יכולה להיות סדרת שיעורים מרתקת על האישיות של שאול, מה בין שאול לדוד, מה בין שאול לשמואל, ממש כיף לא נורמלי ללמוד את הדברים הללו, אבל זה לא, אנחנו עומדים באיזשהו, אנחנו עובדים בקצב אחר, אבל להבין קצת, לגעת קצת בדמות המיוחדת הזאת, בדמות המיוחדת הזאת של שאול, כי כל אדם שלומד ספר שמואל, תשאלו אותו, אנחנו עוד מעט נגיע לנדודי דוד, לנדודי שאול וכו' וכו'. תשאלו, כמו שבשאלה בין שתי האימהות, מי יותר סימפטית ונחמדה, לאה או רחל, מה יגידו כולם? רחל, זה מה שיגידו כולם. מה יגידו בין שאול לדוד, מי יותר נחמד? דוד. וצריך להיזהר בזה מאוד. חזל הפליגו במעלותיו של שאול. הפליגו בדבר הזה. למה, לכן אני אומר, למה הוא לא זכה למנוחה ועוד כל מיני דברים? בסדר, זה עוד סוגיות. אבל חלילה, חלילה שלא יצא שאנחנו לומדים, ומישהו מעלה בדעתו לזלזל בשאול. שאול הוא בחיר השם. על מי נאמרה מילה כזו? שאול בחיר השם. כזה ביטוי מיוחד שיש לו. מה אנחנו לומדים, מה אנחנו עושים? זה עוד סוגיה, אבל בראש הכללי, לא לקטרג את זה חס ושלום. אנחנו מדברים על דמויות מקראיות, או דמויות שמופיעות בתנך. הכל פה זה קודש קודשים, הכל פה זה דברי השם, הכל פה זה דברי חזל, ולא, טוב, אז הנה הוא עשה כך, הוא עשה אחרת. אנחנו רצים הלאה. מה קורה פה? ותובלנה האתונות, קרה פה דבר מוזר מאוד, לקיש, קיש קם בבוקר לתפילת שחרית, גנבו לו את האוטו. צור ויין, גנבו לו את האתונות, זה גנבו לו את האוטו. מעשים שמכון יום. אדם, אנחנו יודעים הרי במדינת ישראל כמה רכבים נגנב, אתה בא לקנות אוטו, אומרים לו, תשמע, על זה הביטוח יותר גבוה, כי זה האוטו שהכי נגנב במדינת ישראל. פעם חשבתי שהאוטו הכי נמכר במדינת ישראל. היום זה אומר, אפילו הכי נגנב במדינת ישראל. בסדר, זה גדל. ותובלנה האתונות לקיש אבי שאול. ויאמר הקיש אל שאול בנו, קח נא איתך את אחד מהנערים, וקום לך בקש את האתונות. אתונות זה דבר יקר. זה כסף. זה ממון. נעבדו האתונות. קמים בבוקר, אין אתונות. שמע, בוא נעשה חיפוש. נמצא איפה האתונות נמצאים. ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ שלישה ולא מצאו. ויעבור בארץ שעלים ועין, ויעבור בארץ ימיני ולא מצאו. הם הבאו בארץ סוף. עכשיו, לטובת העניין, תראו במקור מספר 6, בדף המקורות שלנו יש מפה מאוד בסיסית, כשנדע על מה מדברים, תמיד אומר, לומדים תנ"ך, לומדים גמרא, נורא נורא חשוב להתאפס מבחינת הזמן ומבחינת המקום. אי אפשר ללמוד ספר יונה ולא לדעת שתרי עשה זה קשור לבית ראשון. אי אפשר ללמוד אסתר ולדעת שאנחנו מדברים בתקופת מעבר. אי אפשר, כל הדברים האלה, אם יש לך סדר בראש, אז אתה, כשאתה לומד, אתה יודע מה אתה לומד. אותו דבר פה, לומדים קיש, ארץ שאלים, ארץ זה, לדעת על מה מדובר. בין אם אתם לומדים לבד, בין אם במזרת השם תזכו ללמד אחרים, נורא חשוב, הפרטים הטכניים האלה שנראים כביכול מיותרים, הם מאוד עושים לנו סדר בראש, כי אחרת אנחנו בתוך איזשהו סלט. אז תראו בערך באמצע, ליד אופרה, ליד אופרה של היום, ארץ שאלים. אנחנו רואים איפה קריית יערים, אנחנו רואים איפה חברון בדרום, אנחנו רואים איפה שילה, תפוח, ארץ סוף. זה מקומות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לחזור אליהם. אז בגדול, יכול להיות לנו איזשהו תסריט שאנחנו מדברים על ארץ בנימין. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אנחנו משיבת הכותל, מפה צפונה, אלה המקומות שבהם מתרחש כל העניין הזה, וכל העניין הזה מתחיל באיזו סוגיה זוטרה ביותר, קמים בבוקר ואין אתונות, אומר האבא לבן שלו, מה הכי טריוויאלי ומה יותר טריוויאלי וטבעי מזה? שמע, לך תחפש את האתונות, אני צריך אותה. אז מה הוא עושה? הוא אומר, זה לא נעים ללכת לבד. הוא לוקח איתו את נערו, הוא לוקח איתו אחד, והוא אומר, קדימה, בוא נתחיל לחפש. עכשיו, איפה נחפש? לא נלך עכשיו לחרמון צפונה. נתחיל להסתובב בארץ שאלים, בארץ זה, נראה מה בטח האתונות, מישהו שחרר להם את החבל או משהו כזה, ונמצא אותם.
מה, וצריך להגיד לנו את המקומות, כאילו.
מה זה?
מה העניין של כל המקומות?
תכף תראה, כי הם הגיעו לאיזשהו מקום. ויבוא בהר אפרים, ויבוא בארץ שלישה ולא מצא, ויבוא בארץ שאלים בעין, ויבוא בארץ ימיני ולא מצא. הם באו בארץ צוף. אני שואל למה צריך את המקומות, בגלל הדבר הזה. הם באו בארץ צוף, ואנחנו תכף נראה מי יושב שם במקום הזה. ושאול אמר לנערו אשר אמו, לך ונשובה, ונחדל להביא מן האתונות ודאג לנו. שמע, איבדנו פרופורציה. אנחנו הולכים יום, הולכים יומיים, הולכים זה, לא מצאנו. אתם מכירים את זה ששולחים אותו לקרוא לזה, ואז שולחים את השני לקרוא לזה, ואת השלישי לקרוא לזה, והכל איזה חד גדיה, אחד גדול. אז הוא אומר כאילו, שאול אומר לנערו, שמע, האתונות זה לא חיים, זה בעלי חיים, אבל זה לא חיים. בוא נחזור הביתה, בטח אבא שלי, בטח הוא, האבא תכנן שהם ילכו שעה שעתיים לחפש את האתונות, ויחזרו איתם, או לא יחזרו איתם, ופתאום זה נמשך כאילו, וכו' וכו', והיינו מצפים שמה יגיד הנער, קדימה בוא נחזור. הפתעה. במקום ששאול חשב להישבר, דווקא הנער מחזק אותו מאוד, והוא אומר לו, אנחנו ממשיכים לחפש. אנחנו לא עוזבים את העניין הזה. זאת אומרת, כל העניין הזה מגיע, זאת אומרת, אם אני מסתכל בהתבוננות ריאלית, שאול אומר, זה לא כדאי, כי זה בהתבוננות ריאלית, והוא צודק. אבל הנער, לעומת זה, הנער מגלה איזשהו רצון מאוד מאוד גדול, ותראו, במקור מספר 7, בצד השני, זה תוספתא בברכות, תוספתא כידוע זה ברייתות שלא נכנסו למשנה, רבי הוא עורך המשנה, ותלמידו רבי חייא הוא התעסק עם התוספתא. אף שאול לא זכה למלכות אלא מפני הענווה, שנאמר, פן יחדל אבי מן האתונות ודאג לנו. איפה יש פה ענווה? לפני שממשיכים.
לנו.
כמו שאורל אומר, זה לא מי שאני הבן שלו. למה? וזה א' ב' של החיים. מי שבבוקר לא אומר בוקר טוב לעובדי הניקיון בישיבה, משהו פגום באישיות שלו. אין פה פלפולים ואין פה עניינים. בוקר טוב, שלום, מה נשמע, חיוך. אני לא אומר לתת שפחות, זה מסוכן היום, אבל באיזשהו מקום להתייחס לאנשים. שקל עבדו בו. אבל שמואל לא אמר כן. אלא הנה נטש אביך את האתונות ודאג לכם למור מה אעשה לבני. אבל רואים מפה את הענווה ששאול מצויד בה. הוא לא אומר אבא ידאג לי כי אני הבן שלו. הוא ידאג לנו, יצאנו יחד לדרך. מה יש הבדל בין אחד לשני? הוא ידאג לנו, מי יודע מה יהיה ואיך יהיה וכו'. אז יש כאן ענווה גדולה מתוך כל העניינים שלו. ורב שאול ליברמן מאיר פה בתוספתא, אדם שהעבד שלו שקול לעצמו, הוא גם ידאג לכל העם. זה הרי פרשת הבחירה של משה רבינו, שאני לא מצליח להבין את ההפטרה של האשכנזים, ומאוד מאוד מבין את ההפטרה של הספרדים בשבת האחרונה. דברי ירמיהו בן חלקיהו, הקדשת ירמיהו יעתק הדבק להקדשת משה, זה לא מדבר וזה לא מדבר, זה לא רוצה, זה מבקש סימן, ממש אף לרפא להפטרה הזאת מבחינת ההקמה שלה לפרשה. וכאן אנחנו רואים, וזה אותו רעיון, למה הקדוש ברוך הוא מינה את משה רבינו? כי הוא רץ אחרי איזשהו תלה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אם הוא אחראי עד כדי כך, הוא גם יוכל להניג את העם. אז זה מה שמתרחש פה, אם שאול כל כך אחראי לנער הזה, זאת אומרת, הוא דואג לו, הוא מצרף אותו, הוא מזכיר אותו, הוא ראוי, הוא בהחלט ראוי, הוא בהחלט ראוי למלוכה. עכשיו מה קורה? שאלת קודם למה הזכירו את המקומות? עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה קורה. הם באו בארץ סוף, אני בפסוק ה', ושאול אמר לנערו אשר עמו לך ונשובה ונחדל אבי מן האתונות ודאג לנו, ויאמר לו, איננה איש אלוקים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא, אתה ללכה שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. ומפה עולה איזשהו דבר מעניין מאוד מאוד ונוגע לחיים שלנו היום. אנחנו צריכים להתחנך לחשוב. משימה מאוד חשובה בחיים לחשוב. אנחנו הייצור היחיד עלי האדמות שבכלל מסוגל לחשוב. בעלי החיים לא ידעו, הם חיים את החיים שלהם, אבל אין להם מחשבה. מה אומר פה הנביא? איננה איש אלוקים בעיר הזאת, והאיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא. הנביא יודע להגיד כל דבר, ותכף תראו עוד רמב"ן, והרמב"ן הזה מבהיל מה שהוא אומר לנו, אתה נלך שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. תראו את הרמב"ן מתחת לתוספתא, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. תראו מה כתוב פה, שאל אתכם שאלה. מחר חברת מסדה עושה מבצע לכל המכוניות בצבע אדום, מוכרת אותם ב-50%. האם ראוי ליהודים שעוסקים בתורה לקנות אותו בצבע אדום? מי יכול לראות על שאלה כזאת? אומר לנו הרמב"ן שזו הייתה שאלה לנביא. היו הולכים לנביא, הנביא היה אומר כל דבר. איך קראו לפנים לנביא? מה אנחנו תכף נראה? הרואה. הוא היה רואה את כל מה שהולך להיות. אז לפעמים זה מצחיק אותי שאנשים הולכים, אני הולך לשאול, מסתבר שזה היה התפקיד של הנביא. הכל שאלו אותו. ואם מזדה עושה מבצע הנכון, אבל אותו אדום זה לא צנוע, זה לא מתאים, זה רעבתני מדי. לך תשאל את הנביא, מה שהוא יגיד לך תעשה. כל זה כתוב ברמב"ן ב-8, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. השיב משה לחותנו, זה פרשת יתרו, השיב משה לחותנו, צריכים הם שיעמדו עליי זמן גדול מן היום, כי לדברים רבים באים לפניי, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, להתפלל על חוליהם, ולהודיעם מה שיעבד להם. נעלמו אתונות, למי היו הולכים? לנביא, לשאול אותו איפה האתונות? מה שיעבד להם. כי זה יקרה דרישת אלוקים, וכן יעשו עם הנביאים, כמו שאמר לפנים בישראל, כי הוא אמר איש ולכתו לדרוש אלוקים, נלכו ונלכה עד הרואה, וכן ודרשתה את השם מאותו לאמור, היחיה מכל איזה, שיתפלל עליו ויודיענו נשמע תפילתו, כן בתלך לדרוש את השם כמו שפירשתי שם, ועוד שאני שופט אותם כי יהיה להם דבר בעיניי ושפטתי, ועוד אני מלמד אותם תורה ועודתי להם את חוקי האלוקים ואת תורותם. זאת אומרת, מסביר משה לחותנו, התפקיד שלי להיות מוצא העבדות. אני אומר לו, איפה הדבר הזה נעלם? כל דבר היו שואלים אותי, יש מבצע של מכוניות, הולכים לנביא לקנות או לא לקנות. זה היה חלק מהעניין. מה יעשה היום? לא יודע, תשאלו את הרב מרצה. אבל אני לא נכנס לזה.
נביא, שואלים נביא בשאלות הלכתיות? כאילו מבחינת הנבואה, כאילו מה, הוא ישאל בנבואה?
לא חס ושלום, אתה נוגע פה במוקשים, אתה נוגע פה במוקשים. תכף,
זה כמו רב.
יש היום מהמודרניים, אני חושד בו שהוא קצת מכיר אותם, שרוצים לחדש הלכה נבואית וכו' וכו', זה סוגיה. אני נמלא את פי מים, לא בשמיים לי. מה זאת אומרת? אבל יש איזה, בוא נעזוב את זה, אנחנו סתם מסיתים את עצמנו לעניין אחר. אבל בכל מקרה, כתוב כאן שהיו באים לנביא, והנביא היה מגלה את כל הדברים כולם, ומכיוון שהנביא היה מגלה את כל הדברים כולם, מה קרה? אני חושב שיש פה איזו התרחשות.
סגן
אז היו באים, המשגיח משתדל להיות מעודכן, אז היו באים לנביא, והנביא היה מגלה את הכל, אומר הנער לשאול, בוא נלך אל הרועה, בוא נלך אל הנביא, והוא יגיד לנו מה קורה, אנחנו מחפשים מתנות הרי, אני קורא שוב, אני בפסוק ו', ויאמר לו, הננה איש אלוקים בעיר הזאת, ואיש נכבד, כל אשר ידבר בו יבוא, אתה נלך לשם ולהגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה, ויאמר שאול לנערו, והנה נלך, ומה נביא לאיש? אבל אם באים צריך להביא איזה משקי, צריך להביא איזה משהו, איזה מנחה, כי הלחם מזל מכלינו, ותשורה אין להביא לאיש האלוקים, מה איתנו, מה נעשה, זה בושה, לבוא למישהו סתם שלא היינו אצלו הרבה זמן ולא נביא לו כלום, ויוסף הנער לענות את שאול, הוא לא מבטר הנער הזה, ויאמר אם נמצא בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלוקים והיא לנו את דרכנו, לפנים בישראל, כה אמר האיש ולכתו לדרוש אלוקים ולכו בן אחד הרואה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה, איזה פסוק זה, מה כתוב פה, מי אמר את הפסוק הזה? אני קורא רק את רשי, מי אמר את העניין הזה? אומר רשי, למי לפנים בישראל כותב הספר אמר זאת, מי זה כותב הספר?
שמואל,
כותב הספר אמר זאת, ואין זו מדברי נער שאול, זה לא שנער שאול אמר כזה דבר, וזה כותב הספר אמר, עכשיו זה כתוב ברשי, אם הייתי אומר את זה מעצמי, היו אומרים לי שאני נהייתי מהמחקרים, ואני מפה ומשם, אני אומר, זה כתוב, כותב הספר אמר זאת, ואין זו מדברי נער שאול, כי לנביא היום, למי שקוראים אותו נביא היום, היו קוראים לפנים רואה, היו קוראים לפנים רואה, הוא היה רואה כל דבר, וממילא גם שאול נהנה של הדבר הזה, את זה נראה בהמשך, זה פסוק לגמרי לא פשוט הפסוק הזה, אבל הפסוק הזה נאמר, אומר לנו מה שעל ידי כותב הספר, זה לא יכול להיות שהנער יגיד כזה משפט עוצמתי ובומבסטי ומשמעותי, עד כדי כך שהוא יגיד את זה. אז זה משפט שנאמר על ידי הנביא, ושימו לב, הנער מתעקש פה.
מה משמעות של המשפט?
כי לנביא, מה? איך קוראים את מה? את פסוק כעתת? לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש אלוקים, כשאדם הולך לדרוש את הקדוש ברוך הוא, ללכו ונלכה עד הרואה. אנחנו נלך עד מי שרואה, למה? כי לנביא היום, מי שהיום נחשב נביא, יקרא לפנים הרואה. לפני כן, לפני שהיינו קוראים לו נביא, היינו קוראים לו רואה, שהוא רואה כל דבר. זה התפקיד של הנביא. הוא רואה כל דבר, הוא יודע כל דבר, הוא יודע להגיד לך, אתה חולה, אתה בריא, נאבד לך, נעלם לך, כסף, עניינים, דברים, הכל הוא יודע. כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה. מי שאנחנו קוראים לו היום נביא, שהוא מביא את דבר השם, לפני כן היו קוראים לו הרואה. קוראים לו שהוא יודע את הכל. עכשיו, גם יש פה הברבנל ארוך מאוד, שהוא מפליג בעניין הזה, מה שדניאל שאל פה, מה המשמעות של לנביא קוראים רואה, מה זה אומר לנו, האם יש פה שינוי בתפקידו של הנביא, הנביא הרי הוא זה שמביא לנו את דבר השם, איך להבין את כל העניין הזה, והם מגיעים לשם, ותראו מה קורה פה, ויום השאול לנערו, שאול כאילו נכנע, שאול נכנע לנערו, ויום השאול לנערו, טוב דברך, לך נלך, וילכו אל העיר אשר שם איש האלוקים, הם העולים במעלה העיר, והם המצאו נערות יוצאות לשאוב מים, ויאמרו להם, היש בזה הרואה. וחזל לומדים מפה, זה לימוד שאין למעלה ממנו, בהבנה של חזל, זה הגמרא בברכות, תראו במקום מספר 11, רבי נתן אומר אינו צריך, הרי הוא אומר, כבואכם העיר כן תמצאון אותו, בטרם יעלה הבמת הלאכול, כי לא יוכל לעם עד בואו, כי הוא יברך הזרח ואחריכם יוכלו הקרועים. זה שני פסוקים הלאה. וכל כך למה? לפי שאנשים דברניות, לא הייתי מלמד את זה במדרשה לבנות, אבל זה כתוב בגמרה. ושמואל אמר כדי להסתכל ביופיו של שאול, דכתיב משכמו ומעלה גבוה מכל העם, ורבי יוחנן אמר לפי שמלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. מה קורה פה? אנחנו צריכים לעצור כי יש מיילים, אז לא רק שאמרנו שבשבוע הבא אנחנו לא יודעים מה יהיה, גם לא הצלחנו לגמור את הפרק היום. טוב, ברוך השם, אז נראה, אולי נקדים בשבוע, טוב, נראה, אמרתי שאתה חתונה של חנוך שטראוס, בואו נסכם לרגע מה ראינו. אנחנו למעשה נכנסים לסוגיית המלוכה. מה שראינו בשבוע שעבר, את הוויכוח הגדול בין שמואל לבין העם, הקדוש ברוך הוא מנווט את הדברים, אבל הוא מנווט אותם בצורה שאף אחד לא מעלה על דעתו. לאבא של שאול נעלמו האתונות, ומפה המשפט הידוע שמה? הלך לחפש את האתונות ומצא את המלוכה. זאת אומרת, יש לנו פה פתגמים שהפכו להיות נכסי צום ברזל בעם ישראל בעקבות הדבר הזה. מחפש את האתונות ומצא את המלוכה. כשאדם הולך לדבר אחד ובכלל מתגלגל אליו הדבר השני. עכשיו איך? אז ראינו את התכונות המיוחדות של שאול, ראינו האם זה היה בעניינים רוחניים או בעניינים גשמיים, ראינו את היחס שלו לנערו, לנער שלו, שיפולו הענווה, ומה שיש לנו עכשיו, ראינו את ההגדרה של הנביא והרועה, ועכשיו מתגלגל פה סיפור שלם עם אכילת הזבח, ודרך זה מתחילים להבין שמשהו חדש מתחיל. כאילו, יש פה איזו מציאות שהיא באה ללמד אותנו איזשהו דבר, בעזרת השם, בפעם הבאה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.